אנחנו אולי נחזור על הנושא האחרון שעסקנו בו. זה לא הנושא המרכזי של ספר הכוזרי. ספר הכוזרי עוסק, הנושא המרכזי זה עם ישראל, תפקידו של עם ישראל, ייחודו של עם ישראל וכולי בעולם. אבל הבירור הזה שביררנו עד עכשיו לגבי העובדה שהתרבות האנושית היא מתחילה ממקור אחד, ולא בו זמנית בהרבה מאוד מקומות, אלא מהאדם הראשון ומנוח ומכל הדורות שהשתלשלו מהם, זה חשוב לבירור באמת מקומו ותפקידו ויהודו של עם ישראל. לגבי בריאת העולם, שהיינו עסוקים בה, אומר החבר, לגבי האם העולם הוא עולם קדמון או עולם נברא? זאת היא השאלה שעסקנו בשיעור הקודם, ראינו גם את הנפקמינות מהדבר הזה. ההבדל בין עולם קדמון לעולם נברא, שעולם קדמון זה עולם שאין לו ראשית ואין לו אחרית. זה עולם, אפשר לומר, התפיסה של העולם הקדמון זה התפיסה, מה שנקרא, התפיסה המטריאליסטית, החומרנית. כאילו יש כאן איזו מציאות של חומרים, אבל אין בה, בתוך כל המוחש הזה שאנחנו רואים, אם זה בקוסמוס, או אם זה בטבע, אם זה בבריאה, אין לזה תכלית, הכל סובב סביב מעגל, סביב אותו ציר, ולא מגיעים לשום מקום. לעומת זה, עולם נברא, שאנחנו מאמינים בעולם נברא, אנחנו רואים יש מגמה, יש מחשבה, יש תכנון, יש ראשית, יש אחרית. ואנחנו כחלק מתוך הכלל הזה, נאמר, אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו משתלבים במגמה הכללית, העולמית וכו', ואמרנו, מה התשובה, מה ההשתלבות הנכונה בתוך המגמה של הכלל? להיות בן אדם, אין בן אדם מה? זה הכל, להיות בן אדם טוב. זאת אומרת, הבריאה, העובדה שאלוקים ברא את העולם לטובה, הכל לטובה, הכל דוד רחמנה לטבבין, מחייב אותנו כבני אדם להשתלב במהלך הזה, בבחירה שלנו, להיות אנשים יותר טובים. וכל ההיסטוריה צועדת לקראת היותר טוב, נאמר. 6,000 שנה מתקרב ליום השבת, יום שכולו שבת, יום שכולו טוב, עונג שבת, קראת על השבת עונג, וכו'. כן, השקפת העולם של בריאת העולם מלמד אותנו שיש ארכיטקט עולמי לעולם. ארכיטקט עולמי, מי זה הארכיטקט העולמי? אתה מסתכל למעלה, מי יצא למעלה? ריבונו של עולם. וכמו שאנחנו מסתכלים, מתבוננים בבניין הזה, ואנחנו מבינים שיש ארכיטקט שתכנן את הבניין הזה. ואם אתה קצת עם שכל, אתה שואל את עצמך, מה רצה הארכיטקט הזה? שהוא בנה את הבניין הזה דווקא ככה ולא אחרת. אני זוכר כשהלכנו לבנות את הבניין הזה, ואני לא מבין בבניינים, אבל הארכיטקט שהוא בא, אז הדבר הראשון שהוא שאל לו את ההנהלה, שידענו בשאלה מה עושים, הוא שאל אתם, מה אתם רוצים? אמרנו, רגע, לא חשבנו על זה. ישבנו וחשבנו, והגענו למסקנה, אנחנו רוצים בית מדרש. בכיתות לימוד, כי אפשר גם לעשות את זה פנימיה או דברים אחרים. אמרנו, לא, זה מה שאנחנו רוצים. ואחר כך הוא אמר, טוב, ניקח את השטח הזה, את הנתונים וזה, נראה מה אפשר להוציא מהחלק הזה, את המטרות שלכם. זאת אומרת, הארכיטקט, הוא הטביע את רצונו של בעל המגרש, בעל הבית מה שנקרא, את רצונו, הוא הטביע את זה בתוך הבניין המוחשי הזה שאנחנו כרגע יושבים בתוכו. ואנחנו כבני אדם מתבוננים בבניין ואומרים, זה גילוי רצונו של הארכיטקט או מי שנתן הוראה לארכיטקט, זה מה שאנחנו רואים כיום. העולם זה בניין. בבניין. ולעולם שאנחנו חיים בתוכו יש ארכיטקט. מי זה ארכיטקט? מי זה ארכיטקט? ריבונו של עולם. אתה ארכיטקט או סף? חשבתי שאתה ארכיטקט. שאלתי מי, אמרת שאתה. תגע אני אתן לך לשאול. בכל זאת, התפיסה הזאת, שיש בורא, יש יוצר, יש מעבר לכל המוחש הזה. וכל הרואים לנגד עינינו, יש רעיון, יש מחשבה, יש רצון. זה נובע מהשקפת העולם והאמונה שהאלוקים ברא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נכון שמיד אחרי זה כתוב הארץ הייתה תוהו ובוהו. פתאום כל הסדר הזה וכל המחשבה וכל נעשה תוהו ובוהו. אבל הפסוק השלישי בתורה, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. והאור הזה בא להאיר לנו את אותו רצון טוב אלוקי שהוא עומד ביסוד כל הבריאה כולה, שמיים וארץ. מה רצית לשאול עכשיו? כן, כן.
לפי זה
לא צריכים לקבל
את התורה, היינו מסתכלים בבריאה, רואים את רצון של השם.
אתה צודק. אבל בשביל זה כנראה לא למדת כוזרי. יכול להיות שלא למדת כוזרי?
כן,
יכול להיות. הרי זה בדיוק שאלת הכוזרי. למה צריך עם יהודי בכלל? הרי אלוקים ברא את הבריאה, ואתה תתבונן בבריאה, ותגלה את הרצון הטוב האלוקי בתוך הבריאה, ותו לא, והכל יסתדר. האמת היא שהמדע, אלפי שנים, הוא מנסה לגלות את חוקי הטבע, מה שנקרא. החוקי הטבע, חוק נתן ולא יעבור. זה חוקי, כמו שחוקי התורה הם אלוקיים, אותו דבר גם חוקי הטבע הם אלוקיים. אלא ההבדל בין המדע, שזה המאמץ האינטלקטואלי האנושי, לגלות מה מסתתר מאחורי כל התופעות הטבעיות האלה, שאנחנו רואים אותם לנגד עינו. ובין התורה, אז באמת המדע מוצא את החוקיות שבדבר הזה. למה יש חוק משיכה? למה אנחנו לא עפים עם סיבוב כדור הארץ, עפים לקוסמוס, אני יודע, כמו טיל או משהו כזה? גילו את חוק המשיכה שהוא משך אותנו למרכז כדור הארץ, הוא משאיר אותנו על הכיסאות, ואנחנו לא עפים בחלל, אני יודע. ניוטון גילה את חוק המשיכה. אבל התורה באה לגלות לנו לא רק את חוקי הטבע, אלא החוק האלוקי המוסרי. זה המיוחד בתורה. את הטוב בבריאה, זה המיוחד בתורה. לכן אמר על התורה, אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אנחנו חיים כאילו בשני מעגלים של חוקיות. החוק הטבעי, שהוא חוק אלוקי במקורו, שהמדע ומשתדל דרך הבריאה, התבוננות בטבע, בבריאה, לגלות את החוקיות בתוך כל המהלכים האלה. אבל זה המדע או הימין האנושי לא הצליח להגיע, לגלות גם את הטוב האלוקי, בתוך החוק הטבעי, לגלות את הטוב האלוקי. יש לזה מאמר חשוב מאוד של הרב קוק זצ"ל באורות, שהוא כותב על ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית. זאת אומרת, יש הבנה שאני מבין את הסיבה לכל דבר, סיבה לסיבה לסיבה לסיבה, מבחינה מדעית, מבחינה הגיונית וכל דבר הזה. איך אומר הרמב״ם? איזה הוא חכם שיודע את סיבות הדברים. זה הבנה אחת. אבל יש הבנה שהיא נשמת ההבנה הסיבתית, זה הבנה המוסרית. מה כל המהלך הזה? מה כל התנועה הזאת? מה כל החוקיות? מה זה משרת? וזה התורה. למה דווקא התורה? כי כל ההידרדרות של הדורות, מאדם הראשון, עד אברהם, עד מיציאת מצרים, עד מעמד הר סיני. מעמד הר סיני נקראו השמיים, ופתאום העם כולו גילה את המגמה הפנימית שקיימת בבריאה. את מה שנקרא את האור. התורה זה אור, אור ראיתה. אור, אור זה טוב, הירא אלוקים את האור כי טוב. זה עניינה של התורה. והאלוקים מאיר לעולם כולו, כולל לבריאה כולה, דרך הצינור הזה שנקרא עם ישראל, תורת ישראל וכל הדברים. זה מובן. זאת אומרת, אתה צודק. האדם יכול להתבונן בטבע ולגלות דברים נפלאים. אבל אם אין לו את התורה, את הנשמה, את הצד המגמתי, הצד הפנימי של אותו ארכיטקט אלוקי שאין לנו תפיסה בו, או יש לנו תפיסה ברצונו, את הדבר הזה קשה מאוד אפשר לגלות, ועל זה אומרים חכמים, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי, בין איש, בין אישה, זה לא משנה. כל אחד לפי המעשים הטובים שלו, הוא יש לו התנוצצות של האור הטוב, מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אתה לא חייב, כפרט אני מדבר. כפרט, אם אתה בן אדם טוב, אתה רואה את הטוב. ולא משנה איפה אתה ומה אתה. אבל כלאום, כעם, כאור גדול, שפע גדול האנושות, זה העם ישראל נבחר. למטרה הזאת עם ישראל נבחר. זה מובן. אז, כן. גם אנחנו, אני בדקתי, גם אנחנו מוגבלים. גם, נכון, שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. שם השם נקרא עלינו. כן, אנחנו ככה בתורה. מה הכוונה שם השם נקרא עלינו? אומרים שם או שמו בגימטריה זה רצון. שמו, רצון. רצון השם מתגלה דרכנו. שם השם דרכנו מתגלה, כן? אנחנו, קוראים לנו, אנחנו בני שם. זה, אנחנו אומרים לסוני יהודים, קוראים אנטי שמי. למה? באמת? כי שם השם נקרא עלינו. כן? אנחנו צאצאים של שם, כן? שהוא בעצם דרכו מתגלה שם השם, נאמר. אבל רק שמו. ברוך הוא, מה אומרים? הוא ברוך שמו. יש הבדל בין הוא ובין שמו. הוא זה נסתר לגמרי, בלתי נתפס. ושמו כן נתגלה. אבל מבחינה היסטורית, הוא מתגלה בגדול נאמר, צינור הראשי, שדרכו מתגלה שם השם לאנושות כולה, לעולם כולה, זה אנחנו, עם ישראל. זה לאורך כל ההיסטוריה, גם היום, אבל זה עניינו של עם ישראל, שמתגלה הרצון. אבל המהות האלוקית, לית מחשבה תפיסה בכלל, אין לנו קשר. וכן, עכשיו חנוכה, נאמר, מה ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם מבחינת גילוי הטוב האלוקי, או הרצון הטוב של אלוקים? אומות העולם, הפרטים באומות העולם, חסידי אומות העולם, נאמר, שהם אנשים טובים, הם מבחינת נר. כל אחד נר, מהיר, מהיר לעצמו, מהיר סביבתו וכו'. עם ישראל הוא לא רק מבחינת נר, למרות זה נרות חנוכה, בגלות באמת אנחנו כמו נרות, אלא אנחנו פרוז'קטור. פרוז'קטור. ירושלים, אנחנו אומרים, אורו של עולם. האור של העולם. עם ישראל כלאום. אור העולם. אור אלוקי, הכוונה. גילוי הרצון הטוב של אלוקי. זה ההבדל גדול בין נר ובין פרוז'קטור, נכון? אנחנו תחנת כוח אטומית, רוחנית, עולמית, שמאירה לכל העולם כולו. ואומות העולם, יש נרות בתוכם, שמאירים פה ושם. לא צריך לזלזל ולא צריך לבטל שום נר ושום אור. טוב, בואו אנחנו נמשיך לקראת סיום הנושא של בריאת העולם. בדף כ"א, סעיף ס"ז. וכי נמצא מעולם מופת בשאלה זו הוכחה לגבי בריאת העולם או העולם קדמון או העולם נברא? חלילה לקל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין או דבר שהוכח במופת שכלי. התורה היא תורת אמת, והאמת של התורה היא חודרת את הכל. זה לא רק אמת רוחנית שם 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 שם, אלא גם אמת שנוגעת לבריאה עצמה, למוחש, לטבע, לאדם, מבשרי החזה אלוקה, לבשר, לדברים, האמת היא היסטורית, גיאוגרפית. אין דבר, כשאומרים אמת, אין דבר שסותר את האמת הזאת. אמנם יש ניסים ונפלאות שזה נראה לנו על פניו כדבר פילי, דבר בלתי מבן, אבל יש גם אמת בניסים והנפלאות האלה של מצרים וכל הדברים האלה. בכל זאת, האמת היא התורה, אשר נתן לנו תורתו, תורת הספרדים, איך אומרים? אשר נתן לנו תורתו, יש כאן ספרדי, איך אתה אומר? מי כאן ספרדי? איך אתה מברך? אשר נתן לנו תורתו, תורת...
אמת.
אמת או לא אמת? חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת, והתורה היא חותמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הרצון של אלוקים בחותמת מתגלה הרצון. כשאדם חותם, אז אומר, המלך חותם, או הפקיד חותם, או מישהו חותם, הוא אומר, אני חותם, זה רצוני לאשר את המסמך הזה וזה, נשים חותם. ככה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וכן, האמת של אלוקים היא קיימת לאורך כל המציאות שאנחנו, לעומק כל המציאות שאנחנו נמצאים בה. אמנם הוזכרו בתורה ניסים, זה נכון, שיש בהם שינוי סדרי בראשית. אם בדרך בריאת עצמים, אם בדרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון, שהוא ברא את העולם מרצונו, יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפוץ. אחד מיסודות אמונת ישראל, זה העובדה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לא מוגבל. לא מוגבל בשום דבר. אני פעם בדקתי את זה, זה נכון. שאלו אותי, אנחנו חיים בעולם מוגבל. באמת חיים בעולם מוגבל. אנחנו תחת כל מיני אילוצים, נאמר, כאלה ואחרים. גם פיזיים, גם נפשיים, גם רוחניים. אנחנו בעולם מאוד מאוד מוגבל. זה המציאות שכל אחד מאיתנו חי וקיים. אבל אחד מיסודות אמונת ישראל, נכון שהעולם שאנחנו חיים בו הוא מוגבל, אבל יש מה שנקרא לאילה מכל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחלותה. לא רק העולם קיים, יש משהו מעל העולם. מעל העולם, בורא העולם, גבוה מעל גבוה, שומר. הוא מעל הכל. והגילוי הזה שהוא מעל הכל, בא לידי ביטוי היסטורי, ממשי, בהתערבות של הבורא בתוך הבריאה, בניסים ונפלאות שעשה לנו בימים ההם, ובאיזה זמן? שאלו את מלא, בימים ההם, כתוב יציאת מצרים, ניסים של חנוכה וכל הדברים האלה. שאלו אותי איך בזמן הזה? שאלו אותי? לא יודע, אני והסבא שלי שיצא מצרים זה אותו דבר. אני בדקתי את זה באינטרנט. אנחנו רגילים לחלק את הזמנים, להגיד הם, אנחנו, מה שיהיה לא מעניין אותי, כאילו רק ההווה זה מה שקיים. אבל האמת היא, עם ישראל הוא משול לעץ זית עתיק, שהעץ הזה הוא תומן בתוכו, בטבעות שלו נאמר, את כל העבר שלו. מאות שנים העץ הזה חי. וכל מה שהוא חי, התביע את חותמו בתוך העץ הזה בצורת טבעת כזאת, מי שמבין קצת בדברים האלה. וזהו עם ישראל. עם ישראל זה לא מה שקיים היום ותו לא. עם ישראל זו יצירה אלוקית שנבראה לפני למעלה מ-3,000 שנה ביציאת מצרים, והבריאה הזאת, היצירה הזאת, הנשמה הזאת של העם היהודי, היא קיימת גם היום, בתוכנו, בתוך העם היהודי, על זרמה ופלגה ודעותה וכל הדברים האלה, יש כאן נשמה אחת שמתפרטת בכל דור ודור מופיעה כפי בלבוש שלה. בדור שלנו הלבוש איזה זהו? איזה לבוש אני לובש? כיפה סרוגה, יפה מאוד. בדור הבא מה יהיה? איזה? אני לא יודע, בדור שלפניי מה? אבל העם ישראל חי. ואותו עם בדיוק. יציאת חייו אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. זאת אומרת, הניסים והנפלאות שעשה לאבותינו, הוא עשה את זה למי? עשה את זה לנו. ומה היו הניסים והנפלאות אז? שינוי מעשה בראשית. קריאת ים סוף, מכות מצרים, מעמד הר סיני, אמן, אסלה, כל הדברים האלה. לכן, מיסודות אמונתנו, זה לספר מדור לדור, מאבא לבן, מסבא לנכד. מדור לדור אנחנו מספרים ליציאת מצרים כעובדה היסטורית, ממשית, מוחשית, שאתה להם ולנו באותה מידה. מדוע? כי התגלה היכולת האלוקית שהיא לא מוגבלת, הוא לא מוגבל. הוא לא שבוי בחוקי הטבע. הוא שולט על חוקי הטבע. בעצם העובדה שאנחנו היום חיים כאן, איך קוראים לעיר הזאת? תמיד אני שואל, אתם שוכחים. ירושלים עיר הקודם. אחרי 3,000 שנה של ניסיונות בלתי פוסקים לחבות אותנו, לחסר אותנו. תראו מה זה, איזה דבר נפלא. זה דבר טבעי הדבר הזה. זה נס כשלעצמו. זה לפתוח את העיניים. בימים ההם בזמן הזה. מה היה בימי המכבים? מעטים מול רבים. מי ניצח, המעטים או הרבים? איך אתה יודע את זה? אתה אומר את זה בחנוכה. אנחנו פה היום. אבל לא רק זה. סביבנו מיליארד ערבים. מיליארד ערבים. והייתם אומרים, אולי הם עניים, מסכנים, הכי עשירים בעולם. באמת, יש להם המון כסף. מיליארד, הם לא סופרים את הכסף מרוב כסף. ולא יכולים לספור את הכסף מרוב כסף. אנחנו, כמה יש לי בבנק, אתם יודעים? 3 שקלים, 4 שקלים. וגם זה בחובות. דוב ישראל, דוב ביגון חי וקיים. נכון או לא? אני, מי אני? עם ישראל חי וקיים. על ניסיך שבכל יום אמר, אלא מה? אין אדם מכיר בניסו. אנחנו, קשה לנו לראות, אנחנו מסתכלים הכל בצורה טבעית. אבל אם אתה חודר פנימה, ואתה מנתח את המציאות שאנחנו חיים בחירה לאומית, אנחנו נס מהלך על שניים. המדינה שאין בה כמעט אוצרות טבע, חוץ מפוספטים ואשלג, נדמה לי ככה. יש עוד מה? זהב יש אצלנו? פעם היה נחושת, הפסיקו להפיק נחושת. פוספטים ואשלג, מה יש לנו עוד? שום דבר. אנחנו אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם, והעשירות ביותר בעולם. זה לא יאומן. הדולר כזה קטן לעומת השקל. וכל יום הוא נהפך יותר קטן. פעם חשבו שהדולר זה המעצמה העולמית. היום יודעים, מי שרוצה להתעשר, מה הוא צריך לעשות מיד? לקנות מה? שקלים! אין לך מטבע יותר חזק היום בעולם מאשר השקל. שאלו אותי, איך זה? אני לא יודע. נס. פעם היה בחורצ'יק רומני, לא יהודי, שהוא היה, אתמול זה היה יורצייט של החמי, זכרונו לברכה. אז הוא היה כמו פיליפיני כזה, שהוא היה עוזר לחמי ברוב ימיו. היה בחור צעיר, רומני, ותקופה די ארוכה היה איתו ביחד. למד עברית, היינו מדברים מדי פעם. אז הוא אומר לי, תשמע, שואל אותו, איך ברומניה? איפה אתה חי? מה אתה עושה? הוא חי באיזה כפר ברומניה. מה שם בכפר? מה אתם חיים? מה הוא אומר? מה אני אגיד לך? הוא אומר, אצלנו עדיין נוסעים, יש עגלות עם שברים כאלה. ועדיין אין מים בשדות, אין השקעה, לא משקיעים את השדות. וחיים כאילו לפני 200-300 שנה שם בכפר. אמרתי, תסביר לי איך זה יכול להיות. רומניה זה מדינה שלא חסר בה מבחינת אוצרות טבע שום דבר. שום דבר לא חסר בה. מים. יש שם בשפע כזה, בלי סוף מים. נערות, יערות. אתה לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. נפט. שפע כזה. זהב, תגידו משהו, כל טוב יש שם. איך אתם חיים בעוני כזה? הוא אומר, לכם היהודים יש ראש. אתם יודעים לנהל את הכל כמו שצריך. אנחנו, יש לנו בעיה. באמת, לאחרונה היהודים באו לרומניה, התחילו שם לעשות משהו בעניין. אבל זה נס. לקחת ארץ שוממה, חסרת כל, להפוך אותה לגן עדן פורח, כל הדברים האלה, זה לא דבר טבעי. זה הניסך שבכל יום ממנו, בימים ההם, בזמן הזה. אז זה מה שהרב הכוזרי, רבי ירמיה, אומר, יש מערכת טבעית, שאנחנו חיים אותה, נושמים אותה, מכירים אותה, אבל צריך לדעת שיש מערכת אלוקית, ניסית. הקדוש ברוך הוא מתערב בהיסטוריה, מתערב במציאות. לפעמים רואים את זה בצורה אל-טבעית, כמו ביציאת מצרים ומקומות כאלה. לפעמים רואים את זה בתוך הטבע, איך הוא מתערב בתוך הטבע. כמו היום במדינת ישראל, שבאופן טבעי אנחנו צמחנו וגדלנו והתחזקנו. כל המציאות שלנו היא ניסית, אבל בתוך הטבע, בתוך המציאות הטבעית. אנחנו מסביר גם, המהר"ל מפראג, מסביר בספריו, אומר שכמו שיש סדר בטבע, יש סדר בניסים גם. דיינו בהתערבות של הקדוש ברוך הוא מלמעלה במציאות שאנחנו חיים בתוכה. אז זה מה שהוא אומר לו, לגבי בריאת העולם, נכון שיש חוקי טבע. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, והוא כל יכול, הוא מתערב בסדרי הטבע, והוא מזיז אותם לכאן או לכאן. הדבר הזה בא לידי ביטוי בפרשת השבוע האחרונות שקראנו, לגבי השמש. מישהו מכיר את השמש? ראה פעם את השמש? אתה שמת לב לשמש פעם, נכון? אסור להסתכל על זה אפילו. מרוב מה? מרוב עוצמה. מה כתוב על השמש? שכשיעקב אבינו בא, ברח יצא מבאר שבע, שקע לו חמה. מה אומר רש"י? עמדה באמצע השמיים, פתאום, ג'יפ! למה הצדיק הזה צריך לישון, לחלום חלומות, חלומות חשובים? וכשהוא חוזר, זרחה לו חמה, אומר רש"י, לתקן את מה שהיה מקודם, פתאום, יופ, זורחת לו חמה. היה אחד יהודי אחד, אולי שמעתם את שמו, יהושע בן נון, מישהו שמע על שמו? שמש בגבעון דום, לא, תעמדי רגע, שמש. וירח איפה? על יד מודיעין, עמק איילון שם, יש עיר מודיעין. עכשיו, אני אשאל לכם שאלה, זה הגיוני מה שכתוב בתורה? אפשר לעצור את השמש? למה? אפשר לעצור את השמש?
זה לא הגיוני.
מה באה התורה ללמד אותנו? הרי כאן הוא אומר שהתורה היא הגיונית, והיא לא סותרת דברים. איך זה יכול להיות שהשמש פתאום נעצרת, פתאום שוקעת, פתאום עומדת, פתאום הכל, דבר כזה שנראה חסר יכולת בכלל לשלוט עליו. הוא קיים, אין מן דפליק שהשמש קיימת. זה בדיוק מה שהתורה בא ללמד אותנו. דעו לכם, יש מעל השמש משהו. הכוחות בעולם לא נגמרים עם כוחות השמש, זה ביטוי לכוחות הטבע. השמש, אין חדש, מה?
תחת
השמש. אומרים חז"ל, מעל השמש, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה יסוד אמונתנו, לא רק במציאות השם. גם שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל, הוא לא בן אדם. אנחנו בני אדם מוגבלים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, לא במקום, לא בזמן, עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, זה אמונתנו. לאור זה אנחנו חיים, יציאת מצרים היא נר לרגלינו. ניסי חנוכה, נר לרגלינו. האמונה ביכולת הקדוש ברוך הוא, נר לרגלינו. אנחנו לא שבועים בית חוקי טבע. אנחנו מכירים בחוקי הטבע, מתחשבים בחוקי הטבע. אבל מאמינים במי שמעל חוקי הטבע, דיינו בריבונו של עולם. זה מובן הדבר. זה מה שהוא אומר. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם כרצונו, וגם הוא רוצה, אז הוא מזיז, משנה קצת מהדברים, כמו שהוא רוצה. אך כל, למרות שאין סומכים על הנס, אנחנו צריכים להתנהג מתוך ריאליות, להתייחס אל המציאות, לא להגיד, השם יעשה לי נס. זאת היא ההלכה. אדם לא יכול להגיד, אני אלך למקום סכנה, למה? הוא יעשה לי נס. כתוב בהלכה, אסור לעשות דבר כזה. אדם אסור להכניס את עצמו לסיכונים, לדברים כאלה, מתוך הנחה, יעשה לי ניסים, הכל יסתדר. זה לא ככה. אנחנו צריכים להיות עם שני רגליים על הרצפה, ריאליים, לבחון כל דבר באופן מציאותי, באופן מעשי, כן או לא, ולפי זה אנחנו צריכים להתנהג בחיינו. אבל לא חס ושלום להגיד, יש ניסים ונפלאות, וכמו שהיו כאלה לפני שהקימו את המדינה, אמרו, אנחנו נחכה לניסים ונפלאות, ויבואו על כנפי נשרים, עם ישראל יצא מהגלות, והכל כנפי נשרים, וכל הדברים יסתדרו, וכל הדברים האלה. זה לא ככה. אנחנו מצד אחד מאמינים בניסים, אבל אנחנו חיים על פי התורה, שהיא תורת אמת, שבאה כאן ליישם את האמת בארץ, בארציות, במציאות הקשה והמסובכת, אנחנו חיים, אבל מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא מעל הכל, ודוחף את הכל, ונמצא בכל. זה נקודה מאוד יסודית. זה מה שהוא אומר. לגבי הניסים, אמנם הוזכרו בתורה ניסים שיש בהם שינוי וסדרי בראשית. אם בדרך בריאת עצמים ודרך הפיכת עצם לעצם, אך כל אלה לא באו כי אם להורות על כך שבורא העולם מרצון, יכול לעשות כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפוץ. הוא לא מוגבל. אולם שאלת קדמות העולם, האם העולם הוא קדמון, או העולם הוא נברא, או בריאתו, שאלה קשה לפותרי, וראיות שתי הטענות בשוות, ומה שהכריע לצד הבריאה הוא הקבלה מהאדם הראשון דרך נוח וממשה עליו השלום. קוראים לזה עדות הנבואה. הנבואה זה דבר אמיתי, זה לא עזיות, זה לא סתם. הנביא, משה רבנו מעיד, העולם נברא, לא רק הוא מעיד, כל עם ישראל מעיד, אתם עדי נאום השם, שאלוקים ברא את העולם. זה העדות שלנו. עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. מדוע? כי בעדות הנבואה מתגלה רצון השם לנביא. נכון שהוא לא מתגלה לכל אחד ואחד מאיתנו, אבל הוא מתגלה במשך אלפי שנים, ממעמד הר סיני, מיציאת מצרים, ולאורך כל הדורות, עדות הנבואה, דנו, השפע האלוקי, המידע האלוקי הזה, אשר אתה חונה לאדם דעת, הדעת האלוקית הזאת, היא אמיתית, לא פחות ויותר מהסברות המדעיות האלה ואחרות. ועם כל זה, אילו ראה האדם המאמין בתורה, לגבי שאלת בריאת העולם, הכרח הגיוני בדעה על היולי קדמון, היולי זה חומר בלי צורה, זה נקרא היולי. זאת אומרת, היה דבר בראשיתי כזה, שעדיין לא הייתה לו צורה. בצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתו, שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. אם כן, זו התשובה לשאלה ששאלנו באחד השיעורים, איך פותרים את הסתירה בין הגיאולוגיה ובין התורה? שהגיאולוגיה מדברת על עשרות מיליוני שנים, והתורה מדברת על 6,000 שנה. אז הוא אומר, אם יבוא אדם ויגיד, יש לי הוכחות מדעיות על עשרות מיליוני שנים, מאות מיליוני שנים, לא משנה. אז זה לא עומד בסתירה ל-6,000 שנה. מדוע זה לא עומד בסתירה? כי התורה מדברת על הבריאה מהופעתו של האדם הראשון ואותו אדם שהתגלה לו אלוקים. מה היה לפני זה? הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן, בונה עולמות ומחריבן. זה לא עניינה של התורה. העולם נבנה בצורה כזאת שיש גבול מסוים עד כאן התורה עוסקת בו. מכאן זה לא עניינה של התורה, זה עניינה של הגיאולוגיה. שדרך אגב, הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, הביטוי הזה הוא גם מבחינה גיאולוגית נכון. הרי מי שקצת למד גיאולוגיה יודע שיש מאובנים. מה זה מאובנים? מישהו ראה פעם מאובן? מי ראה כאן מאובן פעם? אתם מאובנים? לא ראיתי מאובנים. מאובן זה חיות, צמחים, דברים כאלה. אתה חוצב בסלע, אתה מגלה חתיכת אבן, אתה רואה עליה פתאום איזה דג, או קונחייה, או איזה צמח, או משהו כזה. השואלים, מה זה הדבר הזה, המאובנים האלה? למשל, הרי ירושלים יושבים על הרי גיר. ומי שיודע קצת, מבין קצת, יודע שהבנים האלה, מה זה הגיר הזה? זה ממובנים. אז כל מי שלמד קצת גיאולוגיה, יגיד לכם שפעם היה כאן ים, וחיסה את, לא בדיוק כאן, אבל הים חיסה את כדור הארץ. במשך מיליוני שנים שקעו כל מיני בעלי חיים, צדפות ודברים כאלה, וקונחיות, ושקעו ושקעו ושקעו. זה נקרא ערי משקה, לכן קוראים לזה. לעומת ערי אילת, למשל, ששם הערים הם גרנית, ערים של חומר שפרס ממעמקים, כן? חומר שאין בו מאובנים לדברים כאלה. ערי משקה. בסדר. ומה קרה? איך הגיע הדברים אלינו? המים, הימים נסוגו, הערים קצת התרוממו למעלה, כמה רעידות אדמה, צ'יק צ'ק, היה איזה שבר אפריקאי פה ושם, והתגלו כל הדברים. אחר כך נכרע, היה עוד פעם. הקדוש בונה עולמות, הוא מחריבן לא רק באופן רוחני, אלא גם באופן פיזיולוגי, אנחנו רואים את הדבר. זה סדר הבנייה מתוך, בהתחלה בונים, דור הולך, ומה בא אחר כך? דור מה? דור בא, דור הולך, דור בא. וכל דור משאיר את משקעם, את התפקיד שלו, את העניינים שלו. ככה זה עולם. לכן, אם יבוא אדם ויגיד, העולם קיים עשרות מיליונים, סדר גמור. אני ממשיך להאמין בקדוש ברוך הוא, למרות שהעולם נברא לפני עשרות מיליונים. זה לא מפריע לי להאמין בקדוש ברוך שהוא בורא העולם, והוא משגיח, והוא מכוון, והוא יודע, וכל... זה לא מפריע לי. מישהו כאן זה מפריע הנושא הזה? זה לא מפריע. טוב, עד לכאן לגבי בריאת העולם. אנחנו עוברים לנושא הבא. אמר הכוזרי, בסדר, עד לכאן החכמתי, למדתי, לפי שעה, זו, לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, אני לא צריך יותר בתעסוק בדברים האלה. אם יערכו ימי חברותינו, עוד אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכות על כל מה שאתה אומר. חזור איפה להמשך סיפורך וספר לי איך כאן התיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים כל שכן החושים יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מעוסת החומר. טוב, זאת שאלת השאלות באמונה. החיבור, הקשר בין הבורא לנברא. איך, תסביר לי, איך הבלתי נתפס, עלית מחשבה תפיסה בכלל, דבר שאתה לא יכול להתייחס אליו, לא במחשבה, לא בהרגשה, לא במוחה, בשום דבר, אלוקות, המהות האלוקית שאין מה לתפוס אותה בכלל, איך הדבר הבלתי נתפס, איך הוא מתחבר אל הנתפס, איך הפיזיקה והמטאפיזיקה, נאמר ככה, שמעל הפיזיקה, איך הרוחני הזה, הבלתי נתפס הזה, מתחבר כאן אלינו, למציאות שלנו, שאנחנו חיים בה, שהיא כל כך מוחשית. זאת שאלה שעוסקים בה לאורך כל הדורות, הקשר בין אלוקים ובין בריאותיו. והקשר הזה, מהו הקשר הזה, ואיך הקשר הזה? זהו הנושא שאנחנו נעסוק בו, אם ירצה השם, בשיעורים הבאים.